את עם ישראל על אדמתו בזכות הצניעות שהיה לישראל. יציאת מצרים שאנחנו קוראים אותה בתורה בפרשיות הללו, כל יציאת מצרים ובני ישראל יוצאים ביד רמה בזכות נשים צדקניות. מה נשים צדקניות? שהיו צנועות ביותר, שהיו ותרניות, שהיו סבלניות, והקדושה של הנשים היא המפתח להצלחת עם ישראל. אם חס ושלום הסתלקה הקדושה מהנשים, חס ושלום אין עם ישראל. זה השורש, הקיום שלנו תלוי בהם. בא דוד המלך ואומר, כל כבודה בת מלך, בת של ישראל, כל אישה מישראל, היא איפה מקומה? בנימה, כמו שכתוב, ויאמרו אליו הישרה אשתך ויאמר הנה באוהל. לעומת זאת שלמה המלך, כשהוא בא לתאר את האישה הלא צנועה, הלא כשרה, אומר פעם בחוץ, פעם ברחובות, מסרך את דרכיה, כל פעם נמצאת במקום אחר. מקומה של האישה היהודיה זה בבית, באוהל. יש משנה במסכת שבת לגבי טלטול בשבת, מקום שאין עירוב. כתוב שם, לא תצא אישה בעיר של זהב ובטבעת שיש עליה חותם, ולא במחת שאינה נקובה. למה? שזה נקרא תכשיט. דין מה הגמרא אמרה, משלפה ומחוויה לחברתה. כלומר שאמת תוציא את זה באמצע הדרך ותראה את זה לחברותיה. כלומר כל מיני תכשיטים. היה להם עיר של זהב, עושים סיכה צורת ירושלים מזהב, תולים את זה עליהם, וכן טבעת שאין עליה חותם וכדומה. בא ירושלמי ואומר, תדע שזה אפילו בחול אסור. זה הגמרא באה לדון לענייני שבת, טלטול בשבת. למה? שהעם מסתכלים עליה, שגנאי הוא לאישה, כך כותב הירושלמי, שגנאי הוא לאישה, גנאי גדול הוא לאישה, שהעם מסתכלים עליה. אם כן, אז מה זה תכשיטים? הרי יש 24 תכשיטים. אנחנו יודעים שיש לנו בספר התנך, ספר הספרים, מה שנקרא, 24 ספרים. ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר, ספר דברים, זה 5 ספרים. אך יש ספר יהושע, ספר שופטים, ספר שמואל, ספר מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל. 13 כולם נחשבים כספר אחד. אחר כך יש את הכתובים, עם דברי הימים, תהילים, משלי, איוב, 5 מגילות. היחד הם 24 ספרים, 24 הם. כנגדם יש לנו במסכת שבת 24 פרק, יש במסכת שבת. כנגדם יש לקלה 24 תכשיטים. טבעת, חומז, הצדעה, צמיד, עגיל, וכו' וכו' וכו'. 24 תכשיטי קלה. אז מה זה אתה אומר לי שיש, שהאישה אסור לה לצאת ברחוב עם התכשיטים הללו שהעם מסתכלים עליה? תכשיטים הללו למה? אומר הירושלמי, שבעלה יראה אותם. בבית היא צריכה לדבוש אותם. היום עושים להפך. בבית לובשים בגדים של מנקי ארובות, של מטטי רחובות, שמטס. כל שוק הפשפשים, שמה, זה הבעל רואה. אבל שיוצאת בחוץ, הוא לא יודע מי היא. אמר לי אחד שהוא פגש אשתו באיזה חתונה, לא זיהה אותה. לא זיהה אותה. אמר כמו יעקב אבינו, והיא בבוקר והנה היא לאה. לא, זה לא זאת, הוא לא מכיר את זאת. הוא יודע, אשתו לובשת סמרטוטים בבית. תום רואה איזה אחת, לא יודע מאיפה באה עכשיו, אולי באה מפריז, מלונדון, לא יודע מאיך אני הגיעה. לא זיהה אותה. ספק זה היא או לא היא. זה בדיוק ההפך, זה יצר הרע עושה את ההיפוך הגמור. כל התכשיטים שנבראו לאישה שלא תתגנה על בעלה, שעד רבה תמצא חן בעיניו. אבל מה, וכי התכשיטים חס ושלום ניתנו כדי שהאנשים יסתכלו עליהם? אוי ואבוי לזה. כתוב על דינה, ביתו של יעקב אבינו, על מי אנחנו מדברים? ביתו של יעקב אבינו, גם זה יעקב אבינו, בחיר האבות, אברהם, יצחק, יעקב, מסכנה, תראה מה קרה לה. יעקב אבינו לכאורה, איזה חתן היה צריך לקחת? הרי הוא 12 בנים שבטיה, מתפאר ישראל אשר בך התפאר, 12 בנים. בנים אדם לא יכול לבחור, אין מה שנגזר מהשמיים, אבל חתנים לכאורה יכול לבחור. שכן יעקב אבינו, איפה דינה, מה היה איתה בסוף? יש מחלוקת מדרשים, יש מדרש שאומר איוב זה נשא את דינה. נאמר איש היה בארץ עוץ איוב שמו, היש בעץ עם עין, יש בעץ, אם עדיין איוב נמצא שם שהוא מגן עליה. ואיפה ראיה שהוא לקח את דינה? שהיא אומרת לו, די, ברך אלוהים ומות. מה, כל האיסורים באו עליו, ויקח לו חרס להתגרד בו. אתה יודע מה? תוציא מילים על הקדוש ברוך הוא, וגמרנו. מה ענה לה? כדבר אחת על נבלות, תדברי. מה זה על נבלות? אמרו אבותינו מכאן שזו דינה. שאצל דינה כתוב, כי נבלה נעשתה בישראל. כן. אז נבלה, נבלות. אז זו דינה הייתה אשתו של איוב. איוב זה היה חתנו של יעקב אבינו. אלא מה תאמר, יהודי לא יהודי? אז לא היה יהודי. עד מתן תורה, עדיין לא נברר עם ישראל. כולם אותו דבר. לא היה הבדל ביניהם. עכשיו, דינה מסכנה. תראה מה עלתה לה. והבת שנולדה ממנה משכם, הוזרקו אותה למצרים, רצה יעקב להרוג אותה, השליך אותה בין הקוצים. לכן קראו לה אסנת, לשון סנה, שהושלחה לתוך הסנה. עד שבא שמעון ושמר אותה, לקח אותה אצלו, שומרים בשאול בן הכנענית, זו ביתו, זה הבן של הבת הזאת, שנקראת כנענית, קראו בלשון נקייה אותה כנענית. יש אומרים לו, יש מדרש שאומר, שירדה הבת הזאת למצרים ולקח אותה יוסף הצדיק, וזו אסנת שהביאה את מנשה ואפרים. בכל אופן תראה דינה איזה צרה הייתה לו. ויעקב אבינו שרבותינו מונים את הצרות, אומרים אין אדם בעולם שסבל איסורים כמו יעקב אבינו. ואחד מהאיסורים שלו זה היה צרת דינה. אבל היא אמרה לו, עליי כללת איך בני, עליי ראשי תיבות, עשיו, לבן, יוסף. ואחרי זה בא לו עוד, מסכן, היה לו גם צרת דינה הייתה לו, והיו לו עוד צרות אחרות. לא מספיק לו כל האיסורים האלה. כל כך למה? מורה אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מבטר. אישה מקומה בבית, אסור לאישה לשוטט ללא צורך בחוץ. שכן כתוב, ותצא דינה בת לאה. ותצא, כיוון שיצאה לראות בבנות הארץ, גרמה תקלה לעצמה ולאחרים. מכאן למדנו שאדם צריך להיזהר. הזכרנו את רבי חיים פלאצ'י רבותיי. היה אחד מגדולי הדור, לפני כמה דורות, בתקופה של הבן איש חי. הוא כתב על הסדר של ט"ו בשבט. ראינו שהשבוע יחול גם כן ט"ו בשבט, ביום רביעי בלילה, חמישי, זה יום ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. יש מצאו סמך שביום ט"ו בשבט לעשות איזה מעין שמחה, הרי בשולחן ערוך מובן שזה יום שלא אומרים בו תחנון, ולא מתאמנים בו. לא, על פי המנהג, לא מצד הדין. זה לא כמו ראש חודש, או חול המועד, שזה מצד הדין, אלא זה מצד המנהג, לא אומרים בו תחנון. עושים אותו קצת יום טוב. יש מנהג שכתוב בספרים האחרונים, בעיקר הביא את זה הרב חמדת ימים, ואחריו נגררו כל השאר, שנוהגים להביא מיני פירות ומברכים עליהם, וגם קוראים בספר הזוהר ובמשניות, בעניינים הנוגעים לענייני הפירות, או ענייני הברכות, כמו שכתוב פרשת עקב בזוהר, העריך מאוד, מה אדם עושה שהוא מברך ברכות הנהנים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על כל, על כל מילה יש שם דף שלם של סודות, הוא כותב שם הזוהר מה אדם עושה. אז נוהגים לאכול את זה. הביא רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, ידוע שיש ספר פרי עץ הדר שקוראים אותו בליל ט"ו בשבט. אומר רבי חיים פלאצ'י שכשנוהגים כך נוהגים באזמיר משנים קדמוניות, שמביאים את המטעמים, אז מביאים בעיקר שבעת המינים, ואחר כך מביאים כל מיני פירות. יש נוהגים להביא 15 מינים, יש נוהגים 30, יש נוהגים 80, יש נוהגים להביא מה שיותר. אבל בעיקר זה פירות אילן, זה לא חובה, יש בזה אולי מצווה או הידור מצווה. אומר רבי חיים פלאצ'י שנוהגים, שימו לב מה הוא אומר שם, אפילו על מנהג אתה יכול ללמוד שם איזה עניין, שנוהגים שהבעל הוא הראשון לברך מזונות. לוקח איזה ביסקוויט, לוקח איזה מצה, עוגיה, עוגה, מברך עליה מזונות. למה? כי מי מביא את הפרנסה לבית? האישה? איזה אישה? אישה. היום זה נהיה מודה חדשה שהאישה יוצאת לעבוד. אבל מי מביא פרנסה? האיש. אז הוא צריך לברך בורא מיני מזונות. או על חיטה, חרב חיטים אשמח. החיטה נקראת בלשון פרנסה, זה אוכל. אחר כך התור מי באחריו? האישה. תמיד היא הכבוד שלה ראשון, אפילו יש לה בנים גדולים, תלמידי חכמים חשובים, היא לפני כולם. והיא אחריו, כמו בהמוציא, אנחנו מכבדים אותה מיד אחרי האיש. ומה היא תאכל? אומר גפן, תן לה צימוקים, מדוע? אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. כי זה יהיה לה רמז שצריכה לשמור על הצניעות, שכוחה של האישה זה הצניעות. כמה יפה הצניעות לאישה. אחרי זה לילדים, הוא אומר הבנים תן להם לאכול זיתים, הזית בניך כסתילי זיתים. מה הזית? צריך לקטוש אותו ולהוציא ממנו את השמן. ככה ילד הזה צריך לחנך אותו ולמד אותו תורה ומוסר ודרך ארץ, ואין סוף לעבודה של הילדים. ילד זה לא גדל ככה פרע על העצים, אפילו שתיל צריך טיפול מדי פעם. ילד כל שכן וכל שכן. הגברה אומרת נוח לא לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל, זאת אומרת הרים שלמים, גבעות של זיתים שזה קשה לגדל, ולא ילד אחד בארץ ישראל. כמה קשה גידול ילד, כמה תפילה צריך עליו, כמה יגיעה צריך עליו שיצא בן ירא שמיים עובד השם ועם תלמיד חכם. אז זה נותן לה ילד. אחר כך הוא אומר והבנות תן להם רימון ואגוז שצריכות שמירה. הרימון יש לו קליפה חזקה קשה שומרת עליו, וכן האגוז. תראה אפילו בדברים הללו עשו רמזים שכל מי שמקבל את הפרי הזה ייקח לו מוסר וילמד מה הוא צריך. נחזור לפסוק שהתחלנו, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. הגמרא אומרת זה מופע גם בירושלמי מסכת יומה, שזה ביומה תלמוד בבלי, בירושלמי מסכת יומה קצת בשינוי. שם כתוב שאישה שזוכה והתנהג בצניעות, כל כבודה בת מלך פנימה, מה השכרה של אותה אישה שהיא שומרת על הצניעות שלה? וצניעות רבותיי זה לא רק להיות בבית, צניעות זה תכף נראה יש הרבה הלכות בצניעות. הרמב״ם כתב והשולחן ערוך ובגמרא מובא שיש צניעות במראה, איזה סוג בגדים לובשים, אפילו בגדים ארוכים וצנועים תלוי גם איזה צבעים, איזה אופנה, כל דבר שמושך את העין, כל דבר שמרעיש, כל דבר מוזר, זה חס ושלום שגורם שאנשים יסתכלו אוי ואבוי איזה עבירות. מה כתוב על זה? היום ונורא. כתוב על זה הוא אומר לפעמים יוצאת אישה לשוק והורגת 100 בני אדם, היא לא עשתה כלום, היא רק הלכה עברה ברחוב, 100 אנשים יסתכלו עליה, 100 אנשים יורדים אותו יום לגיהנם, מי עשתה את זה? אז כמה צריך להיזהר, לפעמים לא שמים לב, לא יודעים. צניעות יש גם כן בדיבור, יש אישה שכולה מושך את תשומת לב האוזניים וכל אחד מפנה את ראשו לראות מי מדבר, זה גם כן. וכתוב כל באישה ערווה, כל באישה ערווה רבותיי זה לא נאמר רק על זמר, טעות, כל באישה ערווה גם כשהיא מדברת ודיבורה נאה ומושך תשומת לב יכול לגרור, זה נקרא בגדר של כל באישה ערווה. ושאלה אם מותר לשמוע, מתי? בפרט שאדם לומד וכשאדם מברך ברכת המזון, קידוש, קורא קריאת שמע, אז ודאי אסור לשמוע כל אישה. יש גם אפילו הליכה, הליכה, כפכפים או כל מיני דברים כאלה, גם בזה יש הלכות, יש תילי תילים של הלכות אין סוף. חושבים שצניעות זה רק תלבושת או רק איזה דבר מסוים, ואפילו ריח בוסם יכול לגרום חס ושלום דברים, מכשולים איומים, צבעים, דברים, כל מיני דברים, כל הדברים בקיצור שיצר הרע עשה כדי שהאדם ישים תשומת לב, וזה ימשוך יותר את העין ויהיה שונה מהרגיל. מה שרגיל זה לא מושך את העין לצערנו, אבל מה שיותר שונה מאחרים או מרועש יותר זה כבר מתחיל להיות בגדר של חס ושלום התנאות. הגמרא אומרת שם בירושלמי כל כבודה בת מלך פנימה, מה השכרה של האישה הזאת שהיא שומרת שלא יסתכלו עליה אנשים? ההמשך, השכר, ממשבצות זהב לבושה. מה זה משבצות זהב לבושה? אומר הירושלמי, עוד מעט יש פרשת תצווה, לא כתוב בגמרא שפעם אחת גוי אחד היה עובר אחרי בית המדרש, שמע החכם היה קורא לתינוקות, לילדים, את הפסוקים ולבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעין כתונת תשבץ מצנפת ואבנת. הוא מתחיל להסביר לילדים מה זה היה חושן, מה זה היה מעיל, איך היה עשוי, איך היה מעוטר, פעמונים ורימונים וצבעות חלת, ואיך היו עושים אותו, ואיך הייתה כותונת, ואיך היה זה. שמע גוי הזה וואו 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 וואו, כבר השתבש לכלו, התייבש במקום, אמר מה אני עושה, יש לו הרבה כסף בבנקים ועסקים וזה, מה אני שווה? תראה מה יש ליהודים. נכנס, אמר, אני רוצה להתגייר. אמרו, לא לך, יש שמי, הוא המנהל בתי הדין, תלך אליו, הלך אצל שמי. אמר לו, גייר אני, על מנת שתעשה לי כהן גדול. לחפו באמת הבניין שבידו, שזה כותום שלך לעזאזל. אני רוצה להיות דיין, לא יכול להיות. אתה רוצה להיות דיין, אתה יכול? גר, לא, אתה לא יכול. והזר הקרב, יומת. הלך אצל הלל. אמר לו, גייר אני, על מנת שתעשה לי כהן גדול. אמר לו, בוא, בסדר. לקח אותו והתחיל למד אותו וגייר אותו ועשה אותו יהודי ושיב אותו ללמוד תורה. אחרי שנה, שנתיים הוא מחכה להיות כהן גדול, הוא כבר מתחתן. יום אחד הגיע לפסוק הזה והזר הקרב יומת. אמר, מה זה? אמר, זה אם אדם יבוא, הוא לא כהן, לוי, ישראל, גר או כל דברים אחרים, שבא לעבוד עבודה, חייב איתה. אמר, וואי, אז מה פתאום אני זה? אז למה לא אמרת לי בהתחלה? אמרת, הייתי אומר לך, היית נדחה. רציתי לקרב אותך תחת כנפי השכינה. נשק אותו על רגליו, נשק את הלל על רגליו, ואמר לו, כמוך ירבו בישראל שקירבת אותי תחת כנפי השכינה. אז ראינו איזה מעלה יש לכהן גדול, איזה מעלה גדולה. הגמרא אומרת, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. מה זה ורחוק מפנינים? יש כמה פירושים. פנינים, פשט זה פנינים שעולים הרבה כסף. לא, הגמרא אומרת, מי כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. שכרה של האישה שהיא שומרת צניעות, שיהיו לה בנים חשובים מאוד בישראל במדרגה. היום אין לנו בית מקדש בעוונותינו, חכים כל יום מתי הוא ייבנה, אבל המדרגה הכי חשובה בעם ישראל זה כהן גדול, משה ואהרון. ורחוק מפנינים מכרה, כל כבודה בת מלך פנימה. אישה שזוכה להיות בת מלך פנימה, להיות צנועה, מה היא זוכה? ממשבצות זהב לבושה. איפה משבצות? כמו שכתוב, כתונת תשבץ מצנפת ואבנת. היה באבנת, היה משבצות, היה בחושן משבצות. יהיה לבנים שיהיו כהנים גדולים שלובשים משבצות. אומרת הגמרא שמה, תנה, הייתה אישה אחת צדקת שקראו לה קמחית, והיו לה שבעה בנים כהנים גדולים, שבעה בנים אחד אחרי השני. וגם בתוספות שם שואלים איך היו שבעה כולם. אז אחד, יש איזה מאמר שביום הכיפורים אחד מהם נתמז, אחיו מילא את מקומו. בכל אופן, היא זכתה וראתה, הייתה יותר מ-50 שנה לראות, זאת אומרת 50 שנה רק היא ראתה את הבנים שלה כהנים גדולים, שבעה אחדים ראתה אותם. מעשה ונכנסו חכמים אצלה ואמרו לה, במה זכית לכל המעלה הזאת שיש לך שבעה בנים כהנים גדולים? כולם, איך? אפילו אחד לא? לפחות שיהיה שש, יהיה חמש, יהיה ארבע. שבע בנים כולם כהנים גדולים ואת רואה אותם? אמרה להם, העבודה נשבעה בבית המקדש, העבודה זה המזבח שעובדים שם עבודה. אם ראו מימיי קורות ביתי שערות ראשי. כלומר, אני הייתי כל כך צנועה, אני שומרת צניעות, שאפילו כשאני רוצה להסתרק או אני רוצה לחפוף את הראש ואני נמצאת בתוך הבית, שלכאורה מה זה שיער באישה ערווה זה בחוץ, או מה שדרכה לגלותו. היום יש מחלוקת כמה זה שיער, אם יש טפח בשיער או כלשהו, ויכוח יש בהלכה. אבל כאן היא אומרת, איזה שיער? בחוץ ודאי שלא, אלא בתוך הבית ודאי שלא, שיש אנשים ודאי שלא, אלא לפני ולפנים בחדרי חדרים, שהייתה רוצה לגלות את ראשה או להחליף כיסוי ראש או לחפוף את הראש או להסתרק, הייתה שמה כיסוי ועוד כיסוי מלמעלה, ואחר כך מוציאה את הכיסוי הפנימי. אם ראו קורות ביתי שהתקרה לא תראה את השערות שלה. אמרו חכמים, כל כמחיה כמחין וכמחה וכמחית סולטה. כלומר, כל כמח שאתה מוצא בשוק זה כמח, זה כמח וזה כמח. יש כמח שמביאים אותו מאמריקה, יש מלנדן, יש ממקסיק, יש מכל מיני חורים אחרים, אבל זה כמח, שמו כמח, מה מברכים עליו? המוציא על המחיה וכו'. אבל כמחה זה כמחית סולטה, זו האישה הזאת שקוראים לה כמחית, זה לא כמח רגיל, זה סולט. אמרו לה זה סולט, קראו עליה את הפסוק, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. להיות והיא זכתה בזה, אז לכן היה לה. הגמרא מסכת מגילה אומרת, משיח צדקנו, כמה אנחנו מחכים לו? שעתיד לבוא. כמה מחכים לו. ומאותו זרע מה יצא? דוד המלך. מדוד בא שלמה, ויחכם מכל האדם. דוד היה חסיד. רחבעם, כמה צדיקים. יושיהו המלך, לא נמצא בו שום חטא ועוון. יושיהו המלך היה אמור להיות משיח. למה זכו כל אלה? אמר המביאה, פעם כתוב בזכות רות. רות הייתה צנועה מאוד, והיה רואה אותה בועז, שכל הבנות היו מדברות עם הבחורים, היא לא הייתה מדברת עם אף אחד, אפילו שהייתה גיורית, לכאורה היא באה מרקע אחר. וכן הגמרא אומרת שהיו בנות מתכופפות, אחת מתכופפת מימין, אחת משמאל, מקדימה. רות אף פעם לא הייתה מתכופפת, הייתה צריכה ללקט בשדה, יושבת, מקפלת הרגליים ומלקטת. אמר בועז, זו לפי ההתנהגות שלה אני רואה שהיא צנועה. החם אחר מביא במדרש, אומר לא בגלל זה. הגמרא מסכת מגילה מביאה, בגלל תמר. כתוב, ויראה היהודה ויחשבה כי כיסתה פניה. מה זה כי כיסתה פניה? כלה שלו הייתה תמר, היא ניתנה לער, אחר כך לאונן, שניהם רשעים היו, מתו, השם ימית אותם. אחר כך חיכתה לשלה, לא נתן לה את שלה, וכן עשתה סיבוב 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 בשביל שיהודה יביא ממנה את הילדים האלה שעתיד מלך המשיח לעמוד מהם. מה זה ויראה ויחשבה כי כיסתה פניה? אומרת הגמרא, מה זה כיסתה פניה? לא ברחוב שכיסתה פניה, לא, כי כיסתה פניה בבית חמיה, הוא לא הכיר אותה מעולם, לא ידע לזהות מי זאת האישה הזאת, הוא לא ידע מי היא. למה? היא הייתה תמיד שהייתה בתוך הבית שלו, הרי דרך העולם אז בזמנם היו נוהגים שהבן היה גר עם ההורים, ואז הוא מביא אישה, איפה היא גרה? עם החמה שלה, עם חמיה וחמותה וכולם ביחד באותו בית. עכשיו תמר הייתה גדלה בתוך ביתו של יהודה, ויהודה אף פעם לא הכיר אותה ולא ידע מי היא. התורה מעידה, ויראה יהודה כי כיסתה פניה, היא כיסתה פניה שהייתה בבית חמיה, תמיד הייתה מכוסה, אז הוא לא הכיר אותה, לא ידע מי. אז בגמרא, הגמרא אומרת ידוע שאברהם אבינו עליו השלום, איך כשירד למצרים אומר לה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. מה שואלת, איך ידע? ראשי הביא את זה בשם הגמרא, שכשהוא חצה את התעלה, את המים, יש אומרים זה תעלת אל עריש, מה שנקרא נחל מצרים, הגיע לגבול מצרים, יצא מגבול ארץ ישראל, אז היה צריך להסתכל במים שהוא עובר, ראה את דמותה של שרה אמנו במים, הוא מעולם לא הסתכל על שרה אמנו, אשתו, ולא הסתכל עליה. ואז כשראה אותה במים, ראה כמה היא יפה, אמר אוי ואבוי, אני בקעת במדינה מושחתת, מדינה שיש בה זוהמה, 10 קבים זימה ירדו לעולם, 9 נפלה מצרים ואחד כל העולם כולו. אמר, מה אני יורד לפה? יש גרסה 9 נפלה אפריקה. היינו אך, מה זה מצרים? זה אפריקה. אז טוב, הגמרא אומרת שכמה גדול אברהם אבינו שלא ידע את שרה, לא ידע ששרה צדקת. מראה שמה מסופר, מעשה באישה אחת שמת בעלה, ותמיד חכם היה וצנוע, ובאו בשעת הלוויה, היו מספידים אותו, מספידים אותו בירת השם שלו, הכירו אותו, הספידו אותו בתורה שהוא למד, עמדה אשתו והתחילה לצעוק, אמרה, אתם לא יודעים להספיד אותו, זה צדיק גדול היה. מה צדיק? באמצע הספד, הוא איזה אישה חזקה איתה, אמרה להם שהיא גידמת, אין לה יד, ואמרה להם, נשבעה באותו רגע שעד יום אותו, עד עכשיו הוא לא ידע שאין לה יד, כל כך חסיד היה שלא הרים עליו עליה אף פעם, והוא מעולם לא ידע שהיא חסרה יד. אז אמרה, כמה גדול זה שחי עם אישה 60 שנה, 70 שנה ולא רואה שאשתו חסרה יד. ככה צדיקים היו, בזכות הצדקות הזאת זכו להעמיד דורות של צדיקים, זה אחד מושך את השני. יש בגמרא, אשתך כגפן פוריה. מה זה גפן פוריה? לא, היה אומר אשתך כגפן, לא, אומר גפן פוריה. יש גפן שהיא לא פוריה, אבל האישה כשהיא צדקת, גפן שעושה פירות. מה אומרת? למה? הרי איזה פירות הוא מדבר? לא סתם פירות, הוא ממשיל את זה לגפן, אבל הפירות באמת זה הזיתים, כי הוא אומר אחר כך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אומרת הגמרא, מה הזית הזה? אתה רוצה מאכל? יש בו. אתה רוצה לשמר? יש בו. זאת אומרת, לשמור את זה שימורים, אתה יכול שנים לשמור את הזיתים. אתה רוצה לייבוש? יש זיתים, סוגים שונים של זיתים, ואפשר לעשות מהזיתים עצמם כל מיני צורות. אתה רוצה שמן? יש. אתה רוצה מאור? יש. אתה רוצה לסוך? יש בו. אתה רוצה כל סוג של מאכל שיעלה בדעתך לעשות מזית, אתה יכול לעשות. ככה תורה, הבנים עם האישה צדקת וחסידה וצנועה, זוכה שהבנים שלה עניים. אתה רוצה חוכמה? יש. נבון בתורה? יש. בקי בהלכה? יש. באגדה? אתה יכול. במסע ומתן, הכוונה של תורה, פלפול, קושיות, תירוצים? יש. גם בתורה יש מקצועות שונות, לכן המשיל את הבנים דווקא לזית. האמת שהסוגיה העיקרית שמדברת על הצניעות לאישה יש בבראשית רבה, על הפסוק, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, הוא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. ויבן, שואלת הגמרא, מה הוא ויבן? היה צריך לומר ויבנה. ויבן, לשון בניין. למה אמר ויבן? רבי יהושע או רבי יהודה דסכנין בשם רבי לוי אמר התבונן. מה זה אל תקרא ויבן אלא ויתבונן, לשון התבוננות, שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האישה, אמר מאיזה עבר מעבריו של האיש, של האדם הראשון, אני אברא אותה. אם אברא אותה מהראש, תהיה קלת ראש. אברא אותה מן העיניים, תהיה סקרנית. מה זה סקרנית? שסוקרת כל דבר, צריכה לראות. אברא אותה מהאוזן, תהיה צייטנית, תחילה להאזין רק לשיחות של אחרים. אברא אותה מהפה, תהיה דברנית. אברא אותה מהלב, תהיה קנענית. תקנה כל היום, תקנה באחרים, כי איפה הקינה? בלב. אברא אותה מהידיים, תהיה משמשנית, כל דבר תשחק בידיים, כל דבר שלחת ידיה פותחת נוגעת. אברא אותה מהרגליים, תהיה פרסנית. פרסנית הכוונה שרגליה הולכות לכל מקום. אלא מה? אמר אברא אותה ממקום צנוע שבאדם, זה הצלעות. הצלעות זה המקום המכוסה. בדרך כלל מי הולך צלעות מגולות? צלע היא דבר מכוסה. ועל כל עבר שהיה בורא בה, היה אומר לה, תהי צנועה, תהי צנועה. הסבירו. אברא אותה מהראש, תהיה קלת ראש. ידוע שאחת הסכנות, יצר הרע, שהוא רוצה לעשות, מה הוא עושה? הוא מקל ראש בדבר. אנחנו יודעים, עשה עבירה אחת ושנה בה נעשית לו כהתר. כשאדם עושה עוון, הוא רואה שלא קרה לו כלום, לא עלינו, פעם ראשונה מחלל שבת, לא יבוא ולא יהיה, או אוכל טרף, או עושה איזה עבירה, חושב מי יודע מה זה, רואה עבר יום, יומיים, ועדיין החיים, כמו שאומרים, ממשיכים, כי האדם אינו עיניים, הוא לא רואה מה קורה למעלה. אז רואה לא קרה כלום, פעם שנייה שבאה העבירה לידו, נו, עובר. פעם שלישית, פעם רביעית, כבר הוא לבד עושה את העבירה. וכך עשה הנחש, מה עשה? בא לאישה, היא הוסיפה, הוא האדם הראשון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. הוא אמר, לא תאכל ולא תגעו בו. הוסיף גם נגיעה. מה עשה הנחש הרשע הזה? דחף את האישה על עץ הדעת, והיא נפלה ונגעה בעץ, והיא נבהלה. אמר לה, את רואה, את נגעת בעץ ולא קרה לך כלום? עכשיו גם אם תאכלי לא יקרה לך כלום. בפיתה אותה ואכלה מן העץ. אז אם כן, ראינו שהקלות ראש היא נוראה, היא מאוד מסוכנת. וזה בא לרמוז, קלות ראש, לא להתחבר במהירות. וזה מצוי, הגמרא אומרת, אצל הנשים זה מצוי. אישה הולכת ברכב, היום זה אוטובוסים של היום, מכוניות של היום. פוגשת איזה מישהו, הוא מדבר איתה, היא עונה לו, הוא מדבר יפה. ואחרי זה, מי יודע לאן? לאן זה מוביל? הקשר הזה, ההיכרות הזאת, לאיפה זה מגיע? ועוד לא דיברנו שכל באישה ערווה. יש פסוק, הוא מגיד לאדם מה שיחו. מה זה הוא מגיד לאדם מה שיחו? הגמרא אומרת, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו ביום הדין. אדם, מה דיבר עם אשתו? לא סתם שיחה, לפעמים סתם פטפט, פתפוטס רק. גם את זה שואלים אותו ביום הדין. היה צריך להגיד את זה או לא? על אחת כמה וכמה אדם שמדבר עם אישה שאינה אשתו, מדבר שיחה יותר ממה שצריך, אוי ואבוי לאותו אדם. ולמדנו לפני זמן קצר, מסכת עירובין, דף נון ג', ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, אישה חכמה הייתה, ביתו של רבי חנינה בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות. אותה ברוריה עליה השלום, יום אחד עמדה שם בפרשת דרכים, באה לחצות איזה דרך. והגיע, מי הגיע? מהצפון הגיע רבי יוסי הגלילי, לא פחות ולא יותר, זה שמוזכר בספר ההגדה, מחולק עם רבי עקיבא. והוא היה צריך, פניו היו מועדות לעיר לוד, הייתה שם ישיבה גדולה של תנאים. רבי שמעון היה יושב בלוד, היה לו ישיבה בלוד. אולי זה היה עוד לפני זמן רבי שמעון, או באותה תקופה, אינני יודע. אבל לוד הייתה ידועה כעיר של חכמים וסופרים. והוא ראה את ברוריה, הוא לא ידע במי הוא נפל. הוא חשב אם זה אישה מהשוק, אולי מוכרת ענבים, מוכרת שזפים, ראה איזה אחת. אמר לה, סלחי לי, גאלו, גברת, באיזה דרך נלך ללוד? אני צריך ללכת ללוד, איך אני מגיע? אמרה לו, מהדיבור שלך, אני יודעת שאתה שוטה, אתה גלילי, אתה מארץ הגליל. גלילה שתייה. מה קרה? מה עשיתי? ולא כך אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה. צריך לצעוק עליו. אמר לה, טוב, עכשיו תלמדי אותי, מה הייתי צריך לומר? אמרה לו, באיזה ללוד? שתי מילים. מה זה באיזה דרך? נלך ללוד ארבע מילים, אתה מדבר עם אישה. במקום ארבע, תגיד שתיים. באיזה ללוד? בא רבי יוסי הגליל לבית המדרש, ואמר, תשמעו דרשה, אמר בשם ברוריה, אמר לנו הלכה. לא נוספת, אתה מדבר? על זה דנים אותו שמה, ביום הדין, דיבור קל ברחוב. הגמרא אומרת, מאיפה למדנו כל זה? משיר השירים. כל מה שנזכר בשיר השירים, אסור באישה. בשיר השירים כתוב... נווה, מכאן למדנו. כל באישה ערווה, שנאמר, כי קולך ערב ומריך נווה. שיער באישה ערווה, שנאמר, שערך כעדר העיזים. כל דבר שלמדנו שאצל אישה זה אסור לשמוע או לראות בשעה שהאדם קורא כעד שמע או הוא מברך או לומד או אפילו סתם בשעות רגילות, שעות הפנאי, שזה יכול להביא אותו לידי הרהורים לא טובים, למדנו את זה משיר השירים. זה כן עם ישראל, עם קדוש, כל דבר קטן יכול להשפיע. יש יותר מזה. אחר כך מה הגמרא אמרה? מן העין סקרנית, מהאוזן צייתנית, מהלב שלא תהיה קננית, שלא תקנה באחרים. מה זה תקנה באחרים? סופר פעם שחכם אחד נכנס לאיזה בית וראה שמה בית מפואר, זה היה חבר שלו שלמד איתו בישיבה בצעירות, ועכשיו נהיה סוחר, קובע עיתים לתורה, ירא שמיים, מתפלל, שומר מצוות, בסדר. הבית מלא שטיחים, איזה שטיחים מפוארים, איזה ריהוט, משהו, משהו. ריהוט איטלקי, הביאו את זה מצרפתי, מתקופת לואי ה-18, אני יודע מה, איזה, יש לו תעודה למגינת יוחסין, לארון שיש לו. ואיזה כיסאות, ואיזה שולחנות, וילונות מפוארות, נברשות. טוב, ישבו, הריח אותו את החכם, חבר שלו, נתן לו תעודה, דברי תורה. תחיל לדרוש, החכם אמר, אני רואה פה, יש מסכת שבת, תלויה פה על הקיר הזה. אני רואה מסכת עירובין בכותל ההוא. מסכת דבר כמה על השטיח. ואחר כך מסכת סנדרין על הריהוט. אמר, מה זה? מה אתה מתכוון? אומר, תשמע, כל החפצים האלה שיש פה, שיהיה לך כאלה פי אלף גם יהיה רצון. כן ירבה וכן יפרוץ. זה טוב שזה בא לבד, אבל אם זה בא על חשבון לימוד תורה, או אם זה בא שאין צורך בזה, אלא למה שלאחרים יש, ואם אחרים יש להם, גם אני רוצה, שגם אני, הלא למדנו, מה זה קנאה? ואחד שאומר גם. הגמרא אומרת, יש כמה שאמרו, התחילו באף. כמו שר האופים אמר, אף אני בחלומי. המן אמר, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המלך, אל המשתה אשר עשת הקים אותי. קנאה ראשי תיבות, ארבעה שמות של ארבעה אחדים שהיו מקנאים. הראשון קוף זה קורח, קנאה באהרון הכהן. נון זה הנחש, הוא קנאה באדם הראשון, ראה אותו יושב ומלאכים צולים לו בשר. אף כי אמר אלוהים, ככה הנחש פתח באף, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. זה הנחש. א' זה אופה, עשר האופים. והה זה המן הרשע. עוד מעט היורצייט שלו, מעט פורים יגיע, נעשה לו השכבה בפורים. אז הארבעה אלה היו קנאו. אומר, זה הקנאה. אמר החכם, הווילונות האלה, במקום הווילונות המפוארים האלה, היית לומד מסכת ברכות, ובמקום הריהוט הזה היית לומד מסכת שבת, ובמקום השטיחים האלה היית לומד ובקמה, ובמקום הכלים המפוארים האלה, זה במקום מסכת סנהדרין. אז מה החלפת? מחליף פרה בחמור, החלפת עולם הבא בעולם הזה. ואיזה ענה יש? הרי אדם יש לו כלי חדש, אז יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אחר כך הוא רגיל לזה כבר, הוא מרגיש לזה איזה תענוג, איזה טעם מסוים, כלום. הרי העולם הזה הבל וריק, אז מה אדם ירוץ אחרי העולם הזה? מה שכן, דברים שהם דרך, דרך מצווה, כן, תראה, לעזר עבד אברהם, שהולך למצוא בת ליצחק אבינו. אז כתוב שם בפרשה, פרשת חיי שרה, שהוא עמד שם כל הסיפור, והיה העלמה שתרד ואומר אליה, גמיעי נינה מעט מים מקדך. והנה רבקה יוצאת וחדר שכמה. הגמרא אומרת, יוצאת, היום יצאה, פעם ראשונה יצאה. מיד יצאה, שאמר לה גמיעי נינה, אמרה לו, שתה אדוני וגם גמליך אשקה. מה עשה אליעזר? ויקח, לקח שתי צמידים, נזם, כתוב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה. התורה מזכירה, בנזם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים, 10 זהב משקלה. מה אכפת לי אם זה שוקל 12 גרם, או 20 גרם, או 24 גרם? מה זה משנה כעת? תגיד, נתן לצמידים, נתן לזה. לא. הרש"י אומר שם במקום, נזם זהב בקע משקלו, מה זה בקע? להזכיר מחצית השקל, שנאמר בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש. ונתן לצמידים 10 זהב משקלם כנגד 10 הדיברות. מה הרש"י רוצה להגיד בזה? העניין הוא שאליעזר, אפילו בתכשיטים שהוא נתן לרבקה, הוא היה איש חכם, אליעזר, לא אדם פשוט. דמשק אליעזר, הגמרא אומרת, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. ועד היום הוא יושב, ככה רבי אברהם אזולאי כותב, בשער מערת המכפלה, יושב שם אליעזר עבד אברהם, הוא יושב בשערי מערת המכפלה, ואת כל התפילות של ישראל הוא מכניס, והבקשות של ישראל הוא מכניס אותם שם. אז הוא היה איש חכם ונבון גדול. אומנם הוא היה כנעני ואמר לו, ארור כנען, אין ברוך מדבק בארור, אחרי זה הוא יצא מכאן ארור, בוא ברוך השם. אבל הוא תמיד חכם גדול היה. בא ללמד אותנו שאפילו בתכשיטים צריך להיות לפי ההלכה. ולמה? כלל ידוע, תאר לך סיר חלבי נכנס שם כף בשרית, וואי זה רעש. שואלים 10 רבנים, תוך חצי שעה הופכים את כל מדינת ישראל, מה עושים? גוואלד, צרה צרורה. יפה מאוד, יש איזה בעיה של אתרוג, אם האתרוג הזה כשר או לא, מסתכלים בטלסקופ, במיקרוסקופ, אם היה אפשר גם כן איזה מחשב או איזה דבר גם כן לעשות, היו עושים הכל, כל הבדיקות שבעולם, שהאתרוג יהיה מהודר וכשר ומצוחצח. כל הלכה, תראה, היום מדקדקים, ברוך השם, אכשור דרה, נו יפה, התחילו לדקדק באיזה דברים, שלא יהיה חס ושלום איזה דבר. תראה תנור, מעיקר הדין תנור, תנור אפייה שאפו בו דבר בשרי, אחר כך להכניס שם חלבי. היום חס ושלום, מי עושה? היום קונים כבר תנורים נפרדים, גם שני תאים אומר לא מועיל. ואף על פי שיש כמה צדדים להקל, הרי יש ריחה עליו מלטהי, לפי השולחן ערוך. יש אחרי זה הכלים לא באותם כלים, לא באותם תבניות, שאנחנו משתמשים בשר, אנחנו משתמשים חלב. ויש, אם היה שם עדים נשרפים כבר, והתנור הוא גדול, כך כל הפוסקים כותבים, זה לא כמו סיר בסיר, אבל הוא לחוץ. טוב, יפה מאוד, עושים הידורים על גבי הידורים. יש כאלה עושים מטבח בשרי לבד, מטבח חלבי לבד. כן ירבה, רק פה אין חניכיים לבשר וחניכיים לחלב, זה מה נעשה, אין מה לעשות. אבל טוב, אשריהם ואשרי חלקם. למה לגבי כיסוי הראש מזלזלים כל כך? למה לגבי פאה, ללבוש פאה, לחבוש פאה, שיש למעלה מ-200 פוסקים שאוסרים את הפאה? טוב, נגיד שיש כאלה שמתירים פאה, מתירים את הפאות האלה ללבוש עם פעמונים, עם מדרגות, עם מעליות, ויתלו את המן, ויתלו את ויזאתה שמה, מה לא, מה זה? מה הדבר הזה? אנחנו עם ישראל, אנחנו צריכים להעתיק את כל התינופת שכל הגויים בהוליווד ובפריז ובכל מיני מקומות מתונפים, מה שהם ממציאים שם, אנחנו צריכים להעתיק ולהביא אצלנו לתוך הבית, להעמיד צלם בהיכל. הרי אנחנו רואים שמה זה האישה היהודיה? זה סמל התוהר, סמל הקדושה. הביטו אל אברהם אביכם ואין שרה תחוללכם. נורא להיום, יש מעשה נורא. הזכרנו את רבי חיים פלאצ'י, שהשבת הפטירה שלו, יש מעשה נורא, שפעם אחת ידוע בעל שם טוב עליו השלום הגיע לקושטה, היה בקושטה הבעל שם טוב, וכשהוא נכנס לשם, זה המעשה הזה סיפר אותו רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, שכשהיה בעל שם טוב בקושטה, אמר שם הבעל שם טוב שהוא רואה כעת שיש בעולם נשמות של תנאים, נשמות של אמוראים, נשמות כאלה גדולות שבאירופה לא ראה, הוא רואה פה בקושטה. ככה מסופר. אמר הרב שלמה אלעזר אלפנדרי, נכון, 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 מה שראה בעל שם טוב זה אמת, אבל דבר אחד הוא לא אמר לכם, שמה שהוא ראה זה בזכות האימהות שלהם, שהיו צדקניות וצנועות, נולדו להם בנים כאלה, הורידו נשמות כאלה גבוהות. ואמר דוגמת רבנו חיים פלאצ'י והבן שלו רבי אברהם פלאצ'י וכל אותו דור שהיו אנשים ענקים. האמת שם בטורקיה, טורקיה, יוון, היו אנשים קדושים. עיר סלוניקי שהייתה עיר נמל מפורסם מאוד, מאז ומתמיד, מאוד בשנים, הנמל של סלוניקי מפורסם בכל העולם, מכל העולם באים לשם. הנמל הזה היה סגור מיום שישי בשעה 10 לפני הצהריים, שום אונייה לא יכולה להיכנס, שום אונייה לא יכולה לצאת. למה? לא היה שם תנועת מרץ, לא היה בגץ שיכול להגיד שלמה סוגרים את הנמל. יהודים היו מפעילים את הנמל, רוב 80% מהסבלים שם היו יהודים, היו יגיעי כפיים, ידעו לא עובדים בשבת, ולא רק לא עובדים בשבת, שעתיים לפני חצות היום כבר הם מפסיקים את העבודה. נמל של מדינה שלמה היו סוגרים אותו. היה שם בסלוניקי ידוע, הלא זו העיר לצערנו נחרבה על ידי הנאצים, העיר הזו. היה שם קברו של רבי יהודה חיית. רבי יהודה חיית, אחד מגדולי הרבנים בספרד, מקובל עצום, כתב פירוש על ספר הזוהר ועל ספר התמונה. כתוב שמי שהיה בא לקבר שלו, של רבי יהודה חיית, ולא עושה תשובה, לא עושה תשובה, בר מינן באותו שנה היה מת. עד שחכמי סלוניקי ראו שאנשים באים על קברו של רבי יהודה חיית, זה היה בתוך בית הקברות של הישן של סלוניקי. מה עשו? גידרו את בית הקברות, אבל גידרו את זה בברזל, כי בית הקברות לא כבוד שלקבר מסוים אתה עושה לו חומה משלו, כאילו הוא לא כבודו לשכב עם שאר המתים. אז עשו ברזלים ככה שיש רק אוויר, רק יעצרו את האנשים מרחק 400, ושמו שם מנעול ושמש. כל מי שהיה רוצה לבוא להשתתח על קברו בלב שמה, היה צריך ללכת אצל השמש לבקש מפתח, ואז השמש לוקח אותו לבית הכנסת, מוריד אותו למקווה, מטביל אותו, מוציא אותו מהמקווה, עושה לו מלכות, ואומר לו תגיד וידוי עם דמעות, מכה אותו עד שיוריד דמעות, אחרי זה תלך תשתתח על הקבר. ככה היו קדושים, קדושי העליון, וכל זה ככה זכו שאחרי זה נולדו אנשים קדושים כאלה. אנשים קדושים לא סתם באים. הרב חידה כותב, מי היה כמוהו שהסתובב בכל ארצות תבל? הוא אומר, במדינות שהגעתי וראיתי צניעות אצל אנשים ומסירות נפש בטהרת המשפחה, שידוע זה לא בני מליצה, היו שוברות את הקרח. יש למעלה מ-500 ילדים רק חולי סרטן. באיכילוב יש קרוב ל-600 ילד. איפה מי שמע דבר כזה? האם לפני 10 שנים או 20 שנה או 50 שנה שמענו דברים כאלה? לא. למה? פשוט מאוד, תעשה אחד ועוד אחד, תסתכל איך היו נראות הנשים לפני 50 שנה ואיך נראות הנשים היום, איך הפריצות התדרדרה שנה אחרי שנה. אנחנו מתדרדרים ואנחנו לא מרגישים איך. זה התשובה למה קורה הדברים הללו. ורבותיי, מה שאני אומר זה לא מעצמי, זה גמרא מפורשת. הגמרא מפורשת בפירוש כותבת ומספרת לנו הגמרא, יש מסכת שבת נורא והיום, על ישעיה, על פסוק בישעיה. אין לי כאן את הפסוק, נאמר אותו בערב, פרק ג' ישעיה הנביא, שם אומר ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון מסתרות עיניים הלוך ותפוף הלוך ותפוח. הגמרא שם אומרת ויאמר השם יען כי גבהו בנות בציון שהיו מהלכות בקומה זקופה, הן רוצות לראות אם מסתכלים עליהם או לא, זה בדור החורבן. ותלכנה נטויות גרון, אומרת הגמרא, שהולכות עקב בצד אגודל. עקב בצד אגודל. אתם יודעים שבירושלים הייתה תקנה לפני 150-200 שנה, שאישה לא תלך בתוך חצר ביתה עם כפכפים, כיוון שהכפכפים האלה מרעישים, ומי ששומע, וטבע האדם שומע צעדים, שומע קול, נוטה אוטומטית בלי לחשוב. לא שחלילה יש לאדם כוונה רעה, לא תמיד יצרה, יש לו כל מיני שיטות. אדם שומע צעדים מוזרים או שונים או קצביים, מפנה את הראש לראות מי, ואז ראה צד העין שלו. מה אתה יודע מה שקרה אז באותה שעה? אז זה עקב בצד אגודל, זה עוון עקבה יצובני. מה זה עוון עקבה? אמרו רבותינו, מצוות שאדם דש בעקביו, עוון עקבה יצובני. אמרו עוון עקבה זה יצר הרע שהוא בעקב, ואנחנו הרי נמצאים כעת בעקבתה דמשיחה, בעקבתה דמשיחה. אז העוונות שהם תלויים בעקב, ואחד הדברים, יש פה רמז, העקבים האלה, העקבים, היה תקנה. רבי אליהו מני, שהיה גדול ראש הרבנים בחברון לפני 100 שנה, היה בחברון, הייתה לו שכנה, הוא היה יושב לומד, והשכנה הייתה צועדת בחצר הסמוך עם כפכפים. שלח לבקש ממנה, את אשתו שלח, שתגיד לה שבבקשה ממך אל תלכי, את מפריעה לי בלימוד. הקדושה של הלימוד כל כך חשובה שאדם לומד, אפילו שהוא לא מכיר אותה, לא הסתכל ולא היה מסתכל, הצלצול של העקבים היה גורם לו הפרעה. תארו לכם כמה צריך זהירות הדברים האלה. שם הגמרא אומרת, ומסקרות עיניים שהיו שמות כוחלה בעיניהון, הלוך ותפוף, היו הולכות ארוחה בצד קצרה. כלומר הולכות ושוות, הולכות לפעמים מקיפות את הדרך, עושים סיבובים ברחובות. כל זה גרם את החורבן, שאותם בחורים נהרגו, בחורים תיכון נסעו ונערים בעץ קשלו. השם ישמור, אנחנו לא יודעים, כי תצא אש ומצאה קוצים. מאיפה הצרה מגיעה ולמה? למה זה כתוב? מה אומרת? בגלל כשאין, חס ושלום, כשאין צניעות. יש, אמרנו, רבי חיים פלאצ'י עליו השלום. רבי חיים פלאצ'י כותב שהיה מעשה, היה עליו מעשה, בנו רבי אברהם פלאצ'י פעם שאלו אותו, במה זכה אביך שלא הניח דבר בתורה שלא כתב? רבי חיים פלאצ'י כתב ידוע למעלה, שים את זה בכיס, כן, למעלה ממאה ספרים כתב רבי חיים פלאצ'י, למעלה ממאה ספרים בכל מקצועות התורה. לא הניח מוסר, הלכה, אגדה, מפרשים, פירושים על התורה, פירושים על הנביאים, פירושים על התלמוד, פלפולים, שאלות ותשובות, מערכות, ספרי תפילות, ספרי סגולות, ספרי רפואות. יש לו למעלה ממאה ספרים רבי חיים פלאצ'י. אמר להם בנו רבי אברהם, שהיה אבי, כשהיה בא לומר איזה חידוש או לכתוב איזה חידוש, היה לו מגירה שהיה פותח אותה ומסתכל שם בתוך המגירה. ואז הבן היה רוצה לדעת מאוד. היה רוצה לדעת הבן, מה יש במגירה הזאת שהוא כל כך מתלהב ממנה? עד שיום אחד פתח את המגירה וראה שכתוב שם השם הוויה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. כל פעם שהיה בא לחדש איזה חידוש, היה מתבונן בשם השם. לראות, יש שם השם, לשאוב ממנו קדושה וטהרה והתעלות מלמעלה, כדי שיוכל לחדש איזה חידוש. זה היה כוחו של רבי חיים פלאצ'י. הוא כותב, יש לו ספר צוואה מחיים. צוואה מחיים, כל השמות של הספרים שלו חיים. צוואה מחיים, זאת אומרת, כתב כל מיני תקנות שהיה בעיר, בעיר איזמיר, שהיה כותב מה צריך לעשות. הוא כותב צוואה, תדע שאסור לאישה לשבת בחנות, מפני שנכנסים אנשים וקונים ומוכרים והם מדברים איתה בינתיים, ומי יודע מי שא עיניו אליה. לא תצא, תארו לכם מה הייתה קושטה, מה הייתה איזמיר לפני 100-150 שנה. לא תצא אישה בלי מרמה. מרמה היו הנפשים לובשות גלימה, לא רק סמלה ועל זה מעיל, סמלה ארוכה עד הרצפה, מה אתה רואה כבר? יש בקושי את הפנים ויש בקושי כפות הידיים, זה מה שיש מהאישה. בכל זאת היו יוצאות עם גלימות עליהם. עליהם גלימה. אישה שהייתה הולכת בלי גלימה, הייתה מרגישה כאילו אין לה בגדים עליה. אומר לו, תצא אישה בלי מרמה, כמה זה היה אז. אומר, טיול אישה שיוצאת לטייל, שלא תצא בלי בעלה. וזה האמת היום, רבותיי, צריכים לפעמים להעיר. יש, יפה מאוד, יש שיעורי תורה עושים מדי פעם לנשים, דבר גדול מאוד. אבל לפעמים נשים חוזרות מאוחר בלילה. אדם צריך לתת את דעתו, לתת את עיניו. מתי הנשים חוזרות? לפעמים אתה רואה נשים ב-12 בלילה, ב-1 בלילה, עומדות מפטפטות ברחובות. מי יתיר להם את הדבר הזה? כל כבודה בת מלך פנימה. הרי דבר ידוע שבלילה היצר הרע עובד יותר קשה. ובלילה כל התרחשות ברחוב מושכת תשומת לב. ביום עודנו מילא. אני לא מדבר על אלה בכלל שהיום יש פרצה איומה, פרצה איומה אני קורא לה בחומת הדת, שגברים מדברים לפני נשים. אני לא יודע מי יתיר את הדבר הזה. ואנחנו יודעים על הרבה תקלות שקוראות כתוצאה מהדבר הזה. זה ודאי אין רוח חכמים נוחה ממנו. ואני יודע מכמה גדולים שבדור שהם לא מסכימים לדבר. ויש כאלה שזה המקצוע שלהם לצערנו. שהם מדברים לפני נשים. אין שום היתר לשום גבר לדבר ולשאת עיניו להסתכל על אישה. כתוב לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כתוב אישה רווקה אסור להסתכל עליה, אם יש הרהור זה איסור דאורייתא. אם מסתכל על רווקה וחלילה יכול לבוא לו הרהור. ואישה נשואה אפילו שאין הרהור אסור להסתכל בפניה. עכשיו איך אדם יכול להתיר דבר כזה בשעת נפש, לשאת ולתת עם נשים? אף פעם לא ראינו, לא בדור שעבר ולא לפני 20 שנה ולא לפני 10 שנים, ושום חכם מחכמי ישראל לדורותיהם, לא ראינו שחכמים נשאו דרשות לפני נשים. והיום זה דבר כל כך נפוץ, עד שמבקשים אותך תבוא תדבר לפני נשים. מה, אתה לא מדבר לפני נשים? למה? כולם מדברים. מה זה כולם? אז אם כולם נכנסים לגיהינם, גם אני צריך להיכנס לגיהינם? מה זה כולם מדברים? עכשיו אני לא יודע למה התירו את הדבר הזה. למה אין מי שפוצא פה ומצפצף וצועק על הדבר הזה? אנחנו כל כך שומרים על צניעות, ספיק ספיקה בדיני בשר בחלב, בדיני הלכות חמץ בפסח, איך מחמירים? וזה הדבר שהוא הכי מצוי, הכי נורא. הגמרא אומרת גזל ועריות, אין אדם שיכול להינצל מהם. מישהו יש אפוטרופוס לעריות? חס ושלום. הכתוב בהלכה, הרמב״ם כותב, כל מה שלמדנו צניעות לאישה, זה לא מדובר בצעירה או יפה, אלא הוא כותב אפילו זקנה ואפילו חעורה ואפילו ואפילו ואפילו. כשחכמים אסרו, אז אסרו. יש גבול. היה הגמרא אומרת, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. יש גבר מדבר עם גברים, אישה מדברת עם נשים. נשים רוצות, ישבו בעזרת נשים, יבואו ישמעו דרשות, כמו שהיה מדורי דורות. ועד ימינו, מזמן משה רבנו, כך כתוב, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף. משה רבנו אף פעם לא נשא דרשה לנשים. לא היה שיעור תורה לנשים. לכן, אני לדעתי, ואני אומר את זה גם כן על דעת כמה, לא לתת לנשים ללכת לשיעורי תורה לנשים שמדברים שם גברים. מי שעושה את זה, אני אומר לכם, זה פורץ גדר. אסור לתת נקודה. נותנים לאישה ללכת איפה שאישה מדברת. אבל כשגבר מדבר, זה אסור. זה אחד, מי יודע אם זה לא אחד הדברים שגורמים את כל הצרות שאנחנו רואים בדור שלנו. לא להסכים לזה בשום פנים באופן. היום צועקים איתנו על החזרת חברון, או על החזרת זה. תחזירו קודם את הצניעות אחורה. תחזירו את הצניעות ותראו שהכל יחזור אלינו. זה נשאר להם רק לצעוק. ומי מתיר את כל הערבוביה של אנשים ונשים, ושומעים לפעמים שירים עם מקהלות, וכל מיני דברים? הרי צריך להיזהר. הרי הדברים הללו הם שהיו באוכרנו, הם שגרמו את כל הצרות האלה. היה בטבריה לפני 150 שנה, הסיניור, מי זה היה הסיניור? היה רבי חיים שמואל קונפורטי, עליו השלום. היה הרב של העיר טבריה. הוא יליד איטליה, היה יליד איטליה. ואז היה בשנת תקצז, לפני 160 שנה בדיוק. לפני 160 שנה, לא תקום פעמיים צרה, הייתה רעידת אדמה נוראה בטבריה. שחריבה את העיר טבריה. פעם שלישית זה היה כבר. ואז הוא עלה מאיטליה וישב שם בעיר טבריה. כבר כמה שנים לפני כן, יותר מ-50 שנה לפני כן, היה גם רעש אדמה. ועוד אחורה היה רבי חיים אבולעפיה, גם כן הגיע פעם לשם ובנה את העיר. עכשיו, בתקופת הקונפורטי, הרב קונפורטי, זה היה, קראו לו בלשון כבוד, הסיניור, היה כמו אבא לכל התושבים של העיר. היה זקן מופלג, תלמיד חכם עצום, שהיה בקי בתורה, ישר והפוך, וגם בקי בעיני העולם הזה. חכם ונבון, ואיש עצה ותבונה, משהו פלא. הסיניור נסע לחוץ לארץ, לאסוף כספים בשביל העיר טבריה. הגיע שם לאיזהיר אחד, כפר, הבא איזה בעל בית אחד, התחיל להסכן לו אוכל. מסכן הרב היה רעב, לא אכל שבועיים, שום ארוחה חמה, יש לו איזה עוגות בכיס, מצות, היה אוכל כל הזמן. בא זה, עשה לו אוכל. מה עשה לו אוכל? עשה לפתות, ציר מלא לפת. אתה יודע מה זה לפת? שלרם. מלא לפת. ואמר לו, הביא לו לפת, הביא איזה קערה אחת ענקית, מלאה לפת, שם על השולחן איזה עדים יוצא ממנה, משהו, כל הבית נהיה ריח כמו סאונה של שלרם. אמר לו, תאכל. טוב. הוא אומר לו, טוב, הוא אכל חתיכה. הוא אומר, אכלתי, הוא מביא לו עוד, פתאום עוד קערה מגיעה. אמר לו, זה הקערה הראשונה, זה של אברהם אבינו, לכבוד אברהם אבינו. מביא עוד קערה, אמר לו, זה של יצחק. טוב, גמר. פתאום הגיעה קערה שלישית, אמר, זה יעקב. עכשיו, זה מה שהוא יודע. מן הנס הגדול, שאת ההמשך הוא לא יודע, ראובן, שמעון, לוי, זה הוא שכח. ידע רק אברהם, יצחק, יעקב. טוב, שם לו לאכול, מסכן הרב כבר התבקע כרסו. אמר לרב, עכשיו הרב תברך אותי, ואחר שתברך אותי, אני אתן לך נדבה לעיר טבריה. אמר הרב, אברך אותך, בסדר, אני אברך אותך. מה עשה הרב? זה עם הארץ, לא מבין כלום. נשא שתי ידיו, שם על ראשו. אמר, זורע לפתות, זה לפת, זורע לפתות, ידיו כרוטות, יהי רצון, שזה שזורע את הלפת כבר לא יהיה לו ידיים עוד, שיפסיקו לזרוע. אמר, לו היה מכיר סדר הדורות, היה סופי בבית הקברות. אם הוא היה יודע את ההמשך עוד, ראובן, שמעון, מי יודע מה היה מגיע עוד, כמה מגשים. טוב, עשה את זה. זה שמע, אמר, איזה ברכה ברכת אותי, איזה ברכה. ספר 100 דינרי זהב, נתן לו, לרב. חזר הרב לעירו. אבל מה רציתי לומר? הרב קונפורטי עליו השלום, היו מפחדים ממנו פחד מוות. היה עובר בשוק, היה עמי הארץ שלא היו בבית הכנסת, היה שואל, התפללת היום? כן. הנחת תפילין? כן. תראה לי את הזרוע שלך, אם אין סימנים של תפילין, וואה עלי היה. וכך היה שומר עליהם, על כל העיר. היו אנשים, היו מפחדות לשבת, הרי, אתם יודעים, בסמטאות תמיד יש איזה ככה, בצד כיסא, פה איזה ספסל, פה איזה בלת השבורה, לבנה, יושבים עליה, מפטפטים. רק היו רואים אותו יוצא מבית הכנסת, היו צועקות, הנה הסיניור, כולם ברחים. היה, אפילו אחד היה יושב בדרך. ככה מרוב שהיה, היה להם קדושה. למה? הייתה קדושה, הייתה קדושה, הייתה גדולה מאוד. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים, ויגזור עלינו גזרות טובות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.